משפחה ושות, עם עורך הדין אור גלאון.
ערב טוב, תודה שאתם מצטרפים אליי לתוכנית נוספת של משפחה ושות. אני עבדכם הנאמן, עורך דין אור גלאון, כאן איתכם מדי שבוע בכל יום שלישי בשעה 21:00. דן עוסק בשלל הנושאים המשפטיים והאנושיים המורכבים, חשובים, מרתקים, יש לומר, של עולם דיני המשפחה והירושה. אני חוזר ואומר כאן מדי שבוע כמעט, שמטבע הדברים התוכנית שלנו עוסקת בתכנים שאם נרצה או לא נרצה הם נחלתן של משפחות רבות, תכנים וסוגיות שגורמים לכל כך הרבה מתחים בתוך התא המשפחתי, עד כדי סכסוכים משפטיים מרים בין בני זוג, בין אחים, בין קרובי משפחה, אפילו בין הורים לילדים, לא עלינו. עוד אני חוזר ואומר פה לא פעם, שכשאנו עוסקים בדיני משפחה, אנחנו עוסקים בדיני נפשות, היום בוודאי ובוודאי נעסוק בכך. אחרי שבתקופה האחרונה עסקנו בסיפור המטלטל של הילדה שנולדה מהפריה חוץ גופית בבית החולים אסותא, ובמאבק המשפטי בין ההורים המגדלים להורים הביולוגיים, ובפסק הדין שניתן לאחרונה וקבע שלעת עתה, הילדה בגיל שנתיים תוחזר להוריה הביולוגיים מהוריה המגדלים, היום נמשיך ונעסוק בנושאים שהם ממש בלב ליבו של העשייה המשפטית בתחום דיני המשפחה. נעסוק בילדים שלנו, במה שקורה איתם וסביבם, גם במסגרת הליכי פירוד וגירושים, וגם בכלל בהליכים משפחתיים, כמו שאני קורא לזה. למה זה נושא כל כך חשוב שאנחנו חוזרים ודנים בו? לא צריך להכביר במילים. הרי הילדים שלנו הם הדבר החשוב ביותר בעולם, אין יותר מזה. וכולנו מבינים כמה הם פגיעים וכמה הם מושפעים מחיי הבית והמשפחה, בוודאי כשהם צעירים. כולנו יודעים ומבינים שההליך של פירוק התא המשפחתי מביא לטלטלה אדירה בעולם של הילדים, ולצערנו מוביל גם למשברים, קונפליקט נאמנויות של הילדים בין ההורים, ולצערנו לעתים גם למצב שבו ההורים, אלו הנפרדים, עושים שימוש בילדים במסגרת המאבק המשפטי. מה שבטוח, מי שנפגע ראשון ובצורה החמורה ביותר זה הם, הילדים שלנו. סביב הילדים עולות שאלות מהותיות במסגרת הליכים משפטיים שקשורים בהליכי פירוד. היום נעסוק בדיוק בשאלות האלה. נדבר על סוגיות הקשורות באימוץ ילדים ובתופעת הניכור ההורי. שני נושאים רגישים ומורכבים לכשעצמם. נעשה זאת בעזרתה של חברה ותיקה וסופר מקצועית, עורכת הדין מאיה וייסמן, שתשתף אותנו במקרים מרתקים שטיפלה בהם ובפסקי דין חשובים שהתקבלו באותם מקרים. ננסה לחוות וללמוד מכך עוד ועוד אודות הילדים שלנו במסגרת סכסוכי משפחה. ובחלק השני של התוכנית, על פי דרישת הקהל, דרישה מבורכת, תהיה איתנו שוב יקירת התוכנית דוקטור מיכל צוקר. לאחר שידור של כל תוכנית בה היא משתתפת, מתקבלות המון תגובות ופניות מכל כיוון ובקשות לדבר על עוד נושאים יחד איתה. היום נדבר איתה, ככל שיותר לנו הזמן, על התמודדות משפחות מפונים עם החזרה הביתה, במובן של מערכת היחסים הזוגית. נדבר גם על יחסי אחים באוריינטציה של סכסוכי משפחה, ואם נספיק, גם על ניכור הורי. אז יש לנו תוכנית עמוסה. בואו נתחיל.
משפחה ושות.
ואנחנו כבר מתחילים עם עורכת הדין מאיה וייסמן. מאיה, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה רבה. טוב שאת פה, ואנחנו הולכים לדבר, למרות ככה, כיף לנו לראות אחד השני, על נושא מאוד רגיש. בתוכניות האחרונות דיברנו בין היתר על פרשת אסותא ועל פסק הדין המטלטל, והנה אני מודיע לקהל המאזינות והמאזינים שיש עוד נושאים לא פשוטים ומורכבים בנושא קטינים, ואנחנו נדבר על אחד שאת הצגת והגעת עד לבית המשפט העליון היום, נדבר על אימוצים. בואי, ככה, תספרי לנו על המקרה.
נכון, אז קודם כל אני רוצה לקחת אתכם למסע שעבר בין שלוש ערכאות מסע של א' לצורך העניין, לקוחה שנכנסה למשרד בשנת 2020, והסתיים לא מכבר ככה בספטמבר האחרון.
4.5 שנים, את אומרת.
כן, 4.5 שנים. היא הגיעה אליי בכלל בעניין אחר שקשור לתחום שלנו אור, וככה על הדרך אמרה לי, את יודעת מאיה? אני ילדה מאומצת, ואני רוצה לפתוח את תיק האימוץ שלי. אני רוצה לדעת מי הם הוריי, אולי אני אוכל לפגוש את אמא שלי.
בת כמה היא?
כשהיא פנתה לה, היא בת 50 פלוס.
זאת אומרת, בגיל 50 פלוס היא החליטה שהיא רוצה לדעת מי הוריה האמיתיים, ככה מתיק האימוץ?
בוא נאמר כך, שזה התחיל עוד הרבה לפני, ותכף אנחנו נעבור על כל הפניות שלה לשירות למען הילד. והיא אמרה לי גם איזשהו עורך דין, אמר לי, טיק טק ככה, 10,000 שקלים, טיק טק, אני פותח לך את תיק האימוץ, אין לך מה לדאוג. אני הרמתי גבה, וזה לא קל עם בוטוקס, אבל הרמתי גבה בכל זאת.
אוקיי.
ואמרת, תשמעי, אני לא עוסקת באימוץ הרדקור, אבל יש פה סוגיה מעניינת, אני הולכת לבדוק. הלכתי לבדוק, והחלטנו שאנחנו צועדות איתה את הדרך. פנינו לבית המשפט לענייני משפחה, בבקשה לפתוח את תיק האימוץ.
שכל הרצון שלה, אם אני מבין נכון, לדעת מי מורי המולידים.
נכון. זאת אומרת, שאיפת העל שלה הייתה לפגוש את אמא שלה. אנחנו מבינים אבל שאי אפשר לכפות מפגשים כאלה. אז לפחות לעיין בתיק האימוץ, אולי ללמוד גם משהו על אביה, שאולי אפילו לא יודע שהיא קיימת. זאת אומרת, קרוב לוודאי שהוא לא יודע שהיא בעולם.
היא ידעה שהם אגב בין החיים, או שגם את זה לא ידע?
גם את זה אנחנו לא יודעים, ואתה אגב מזכיר לי משהו שכדאי שאנשים ידעו. למרות שחוק האימוץ מנתק קשר פיזי ומשפטי, הוא לא מנתק דבר אחד, את זכות הירושה.
זה טוב, זה כבר לתוכנית אחרת, מה שנקרא.
זה לתוכנית אחרת, אבל אני רוצה לומר לך שגם כשטענתי את זה בבית המשפט המחוזי, השופטים הסתכלו עליי כאילו נפלתי מהירח, אבל הם הלכו לבדוק וזה נכון. אבל אני שמה את זה רגע בצד, כי זה באמת לא העיקר, זה אולי דרך שלנו לפנות, לפתוח את תיק האימוץ גם אחרי מותו של ההורה הביולוגי, אבל זה עוד חלק מהטיעונים שטענו פה כדי להגיע למידע.
אז פניתם לבית המשפט לענייני משפחה?
פנינו לבית המשפט לענייני משפחה, והסתבר לנו, היא פנתה ב-99 פעם ראשונה, והשירות למען הילד החליט לשלוח סטודנטית לעבודה סוציאלית, לדבר עם האמא הביולוגית. זאת רמת החשיבות שהם יחסו למקרה.
אוקיי.
ובאמת פגשו אותה, וזה נראה היה שהיא דווקא בשלה, ואפשר לקיים מפגש, וברגע האחרון היא התחרתה.
האמא הביולוגית אמרה, אני לא רוצה.
אני לא רוצה. אחרי זה ב-2007, כשהיה איזשהו אירוע שקשור לגנטיקה ורפואה, הריונות וכו', היא פנתה פעם נוספת, והם אמרו לה, לא, 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 היא תורקת לנו את הטלפון, ואי אפשר, אם ההורה לא רוצה, אז אי אפשר. אבל רגע, אני מסתכלת על לשון החוק, ואני אומרת שסעיף 30ב אומר משהו אחר. הוא אומר, לפי בקשת מאומץ שמלאו לו 18 שנים, רשאי עובד סוציאלי לפי חוק האימוץ להתיר לו לעיין בפנקס ברישום המתייחס אליו, סירב העובד הסוציאלי לבקשה, רשאי בית המשפט להתיר את העיון לאחר קבלת תזכיר מעובד סוציאלי לפי חוק אימוץ.
כלומר, בכלל לא צריכים את האישור של ההורה עצמו שמסר לאימוץ.
מדויק, אם אנחנו הולכים גם למטרות חוק האימוץ, כשאנחנו אומרים הכל לאורו של טובת המאומץ, רק ככה אתם צריכים לפרש את החוק, והולכים בעצם ונותנים זכות וטו להורי הביולוגי, אם מתאים לי סבבה נפתח, ואם לא אז לא. אני רוצה לומר עוד אנקדוטה, פה כשהיא נמסרה לאימוץ, בכלל היה נוסח קודם לחוק.
כן, זה מן הסתם, היא בת 50, אז נכון, אי שם אחורה, מה שנקרא.
ממש אחורה, שהוא נתן זכות אוטומטית למאומץ לפתוח את תיק האימוץ. אפילו לא צריך לפנות לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו לא מכילים חוקים רטרוספקטיבית, אבל אם אני מסתכלת על מה שאנחנו קוראים בלשון שלנו, עומד דעתה של אותה אימא ביולוגית, מה היא חשבה כשהיא מסרה את הילדה הזאת לאימוץ? היא ידעה, כי היו צריכים לידע אותה, ואני בטוחה שעשו את זה, שביום מן הימים, בעוד 18 שנים פחות חודש חודשיים, יכולה אותה בת ביולוגית לפתוח את תיק האימוץ ולראות מי היא. במסע הזה כמובן, מה שבית המשפט פעל לפי החוק, ואמר, אוקיי, בוא ניקח תזכיר. התזכיר אבל, באופן מפתיע, התייחס אך ורק למה שהאימא הביולוגית אמרה וחוותה.
כלומר, בניגוד לרוח החוק, הוא לא בחן את המאומצת, בחן את האימא שמסרה לאימוץ.
בחן את האימא, בוא נאמר ככה, אור, אם אתה היית קורא את התזכיר, היית מתקשר אליי, והיית אומר לי, וייסמן, מה קורה פה? זה תזכיר? זה היה משהו מאוד לא מעמיק. מסתכל רק על האימא הביולוגית, מדברים שהיא אמרה, אנחנו יודעים שדברים שאנשים אומרים צריך לבדוק אותם. למשל, אם אמא טוענת, אני לא אוכל לשרוד את האירוע הזה, כי יש לי איזושהי בעיה רפואית. היית מצפה שיבדקו תיעוד רפואי, מסמכים, אולי אפילו ימונה, מומחה רפואי? לא, הם הסתפקו בכך ועברו הלאה. וכך הפסדנו בערכאה הראשונה.
זאת אומרת, בית המשפט לא אפשר לכם, לא אפשר למאומצת, לדעת מי מור... לפתוח את תיק האימוץ ולדעת מי מוריה.
נכון, כשאני חושבת שכדאי שהמאזינים יבינו מהן הזכויות שאנחנו שוקלים פה. יש לנו מצד אחד זכות מאוד מאוד בסיסית של אדם לדעת מניין הוא בא, מי הם הוריו, זו זכות טבעית, מוסרית, מאוד מאוד
כל
בסיסית.
כל כך מתקשר לפסק הדין שהתחלתי על התינוקת מהסוטה, אוקיי.
מאוד. מהצד השני, יש לנו הורה שבחר למסור את ילדו לאימוץ, ויש לו זכות לפרטיות. אנחנו טענו שהאיזונים האלה על ציר הזמן משתנים. זאת אומרת, כשאותה אימא לצורך העניין מסרה אותה, היא הייתה מהמגזר הדתי, זה היה מאוד במחשכים, בושה מאוד גדולה, ואתה רוצה לתת לה את התקווה לבנות משפחה, בלי שהסיפור הזה נושף באורפה, והיא יכולה לצאת לדרכה החדשה. היום, ברבות השנים, היא כבר סבתא לנכדים, במקרה שלנו היא גם התאלמנה מבעלה, ולכן הזכויות שלה לפרטיות, אל מול הזכות הבסיסית, בסיסית של אותה א', לדעת מי הם הוריה, כבר משתנות, האיזון משתנה.
עורכת הדין מאיה וייסמן, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, לפני שנמשיך לשמוע את המשך המסע המשפטי, וברוח השבוע קצת קורין אל על.
משפחה ושות.
חזרנו, אנחנו בהמשך של מסעו המשפטי עם עורכת הדין מאיה וייסמן. שמענו שבית המשפט לענייני משפחה לא אפשר ללקוחה שלך לפתוח את תיק האימוץ, אז מה הלאה?
אז כמובן שהמשכנו במסע הזה אל בית המשפט המחוזי. בכל זאת זאת סוגיה עקרונית שלא ניתן לה שום פתרון עד כה למעט שני פסקי דין מאותה הרכאה של משפחה. ובבית המשפט המחוזי חזרנו על אותן הטענות, והיה נראה לנו שעוררנו קצת את השופטים. והם אפילו ביקשו מהאוסיות, לכו תעשו מאמץ.
אוסיות, עובדות סוציאליות.
נכון, כן. עובדות הסוציאליות של השירות למען הילד. תעשו מאמץ ולכו תמצאו את האישה הזאת. ותגידו לה שיכול להיות שאנחנו נחליט לפתוח את תיק האימוץ, מבלי שהיא בכלל תיתן את עמדתה. והם נעמדו על הרגליים האחוריות ואמרו, זה בניגוד לאמונה שלנו, אנחנו לא נפעל בניגוד לאיך שאנחנו חושבות מקצועית. וכך גם פה הפעם אור.
זאת אומרת, נורא בשירות למען הילד, נורא מגינים על אלה שמוסרים לאימוץ.
נורא מגינים על מי שמוסרים לאימוץ, ואגב, לא מביאים סטטיסטיקות או מחקרים, האם באמת זה עשוי לגרום למניעת מסירת ילדים לאימוץ, זה כן נאמר בחלל האוויר, אבל בלי שזה קיבל איזשהו גיבוי, כמו שאנחנו אוהבים בתוך אולם המשפטים. וגם הפעם, אני אומר בכנות, בניגוד למה שציפינו, הפסדנו גם בבית המשפט המחוזי, לא רק שהפסדנו, אלא פה אחד, צורב, אף אחד לא התיישר לכיווננו ולא נתן לנו בזיק של תקווה.
היה זה אותו נימוק של בית המשפט לענייני משפחה או שחידשו שם בנימוקים?
זה חזר על אותם עקרונות ובעצם הם חשבו שזכות האם גוברת.
זכות האם שמסרה לאימות?
האם הביולוגית.
אוקיי.
גוברת.
מה, מתוך שיקול שבאמת של אם הורים, ההורים שמוסרים יחששו שברבות השנים הילד יגיע אליהם וזה יהיה למצב מביך או מביש או לא יודע מה, אז ימנעו מלמסור מאימות? זה השיקול?
זה בעצם אחד השיקולים. כשהם לקחו את המלצות ועדת גרוס, שבכל זאת זאת רק ועדה שלא קיבלה תוקף של חוק או מעמד של חוק, שם דעת הרוב חשבה שצריך לתקן את החוק ברוח הזו. זאת אומרת שבאמת צריכה להיות זכות וטו להורה הביולוגי.
אוקיי, אז עברנו שתי הרכאות. מה קרה בבית המשפט העליון?
בבית המשפט העליון, קודם כל אנחנו צריכים לעבור את המשוכה של רשות העירור, ואכן אנחנו יודעים בקרב עורכי הדין שיש לנו ככה ביקורת על זה שלא פותחים לנו את הדלת.
נכון, מספיק. לערכאה השלישית, לדון.
לערכאה השלישית, נכון. אבל בכל זאת, זאת הייתה סוגיה עקרונית שלא ניתן לה מענה בפסיקה. ובעצם בית המשפט העליון אמר, רגע, עצרו. יש פה חוק מאוד מאוד ברור. החוק אפילו, גם בלשון החוק היום, לא מוזכר ההורה הביולוגי. ולכן כל נקודת האיזון צריכה להשתנות. זה קודם כל רצון הילד שנמסר לאימוץ המאומץ. אם ההורה הביולוגי, הוא יוכל להראות לנו איזושהי סיבה קיצונית, חריגה, שבאמת יש חשש לחייו אם הסיפור הזה יוודא, רק אז אנחנו נשקול לא לפתוח. ואתה רוצה לשמוע משהו מדהים?
בוודאי.
בבית המשפט
העליון... כל הסיפור מדהים, אני רוצה לשמוע את המשכו.
בבית המשפט העליון התחבר בצורה מאוד ברורה, שהאימא הביולוגית בכלל לא ידעה שאנחנו המשכנו למחוזי, ושאנחנו עומדים בבית המשפט העליון באותו חודש יוני 24. לא היה לה מושג שזה מה שקורה, ואף אחד עד אותו רגע לא הסביר לה שבית המשפט יכול להכריע גם בניגוד לרצונה.
יפה, אז בסופו של דבר בית המשפט העליון אפשר את הפתיחה של תיק האימוץ?
לא מדויק. הוא בעצם הנחה מהם השיקולים, איך צריך לשקול אותם, איך צריך לעשות תזכיר כשאנחנו מגיעים כבר לפתחו של בית המשפט, איזה שיקולים יש לקחת, איך צריך להתייחס בצורה מעמיקה גם ובעיקר למאומץ. ועכשיו הוא אמר, תחזרו לבית המשפט לענייני משפחה, ועכשיו תשקלו לאור השיקולים האלה, אנחנו מבקשים תזכיר כמו שצריך, ואנחנו נמצאים כרגע בבית המשפט לענייני משפחה.
הסיפור מרתק ויפה וכואב, הכל ביחד, ואנשים גם מבינים שלפעמים אחרי 4.5 שנים חוזרים להתחלה ומתחילים שוב את הכל.
נכון.
טוב, שיהיה בהצלחה, אולי גם תבואי לפה לספר את התוצאה של זה.
אני אשמח, אני רוצה לומר עוד אנקדוטה, שבמהלך ההליך הסתכלנו כל הזמן על אתר השירות למען הילד, ושם בעצם נאמר שאם ההורה הביולוגי לא מסכים, לא פותחים את תיק האימוץ. ציפיתי.
כמו שהם טענו בבית המשפט.
נכון, בבית המשפט הם טענו שהם שקלו את השיקולים, והם לא נותנים בזכות וטו להורה, מה שהתברר כלא נכון כמובן. ובדרך לפה בדקתי את הסוגיה. אתה רוצה לשמוע עוד משהו
ציפית
מדהים?
ציפית לראות שהם שינו את זה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון.
בכל זאת, בית המשפט העליון אמר את דברו.
אוקיי.
אז האתר לא השתנה. אז דו לכם ציבור המאזינים, לא כל אתר ממשלתי או מעין ממשלתי הוא מדויק, וכדאי לבדוק את הדברים.
טוב, בהחלט סיפור חשוב וככה מאוד מורכב. יש לנו אפילו פחות מדקה אחרונה, ואני הבטחתי לדבר גם על ניכור הורי, אז רק תגידי בחצי דקה, כי יש לך החלטה מאוד יפה שקיבלת לנסות לפתור ניכור הורי, רק תספרי מה היה שם.
אוקיי.
בחצי דקה.
אז בחצי דקה זה ככה. בדרך כלל, כשיש ניכור הורי, אחת הסנקציות יכולה להיות סנקציה כספית, או סנקציה באזור של המזונות.
כנגד ההורי שמסית את הילדים, כנגד ההורי השני.
כנגד ההורי המנקר. זה בדרך כלל לוקח המון המון שנים, המון חוות דעת, ועד שאתה מגיע לשם, כבר גם יוצאת לך הנשמה, וגם בעצם אפשרות להתחיל את הקשר, להקים אותו, כמעט
מדי.
ולא קיימת.
אוקיי.
אז במקרה שלנו, בנקודה הראשונה שהאימא המנקרת ביקשה מזונות זמניים, והיות והיינו בהליך מקביל של הקמת הקשר, והיו כבר איזה שהן חוות דעת שבאמת מניעת הקשר הוא בעתיה של האם, בית המשפט לקח החלטה אמיצה, וכבר במזונות זמניים, הותיר את המזונות על סכום מאוד מאוד נמוך, כמו ששילמנו במהלך החודשים האחרונים, ואמר, אם את לא תמנעי את הקשר, אנחנו נשוב ונדון במזונות. ואני חושבת שזאת החלטה אמיצה שיכולה לסייע למניעת התופעה.
טוב, צריך בוודאי לזמן אותך שוב לדבר על הנושא הזה של ניכור הורי והפתרונות. עורכת הדין מאיה וייסמן, זה היה מרתק. תודה רבה שבאת ושיתפת אותנו.
תודה רבה שהזמנת אותי שוב.
בשמחה.
ביי.
משפחה ושות.
חזרנו, ואנחנו עם יקירת התוכנית, דוקטור מיכל צוקר, מדריכת הורים, מטפלת זוגית, מייסדת בית הספר נמש למקצועות המשפחה. אהלן, מיכל.
אהלן.
מה נשמע?
יופי, כיף להיות פה.
אני חייב להגיד לך, אני נמצא לא פעם, הרי במשרדי עורכי ועורכות דין, קולגות למקצוע, בכל מיני דיונים ומסעים ומתנים וכו', ואני מוצא את עצמי רואה יותר ויותר מאחורים על הקיר יש את התעודות, כולנו עורכי הדין אוהבים תעודות מאחורינו על הקיר.
כמו רופאים, זה בסדר.
בסדר, יאו.
הרווחתם ביושר.
טוב, בסדר, אוקיי. ואני רואה, לא פעם אצל קולגות פתאום, אני רואה נמש, ואני רואה עוד חתימה שלך למטה, ואני אומר, אני מכיר, אני חבר טוב, יצא הרבה בתוכנית, לי אין כזאת, אוקיי, אי אפשר בקומבינה, אני צריך לבוא לעבור את כל הקורס.
תבוא.
בסדר גמור. טוב, ניסיתי להשיג תעודה, זה היה בהתחלה, אף אחד לא שמע אותי, נכון? טוב. אנחנו מדברים היום על נושא, כמו שאנחנו מתחילים ככה בחיוך, ומדברים על נושא מאוד מורכב, הרבה משפחות, אנחנו מסתכלים בעיקר גם צפונה, חוזרות אט-אט לביתם, עם נקרא לזה הפסקת האש, ואמן, ונלך רק לימים טובים.
אמן.
דיברנו בשנה ורבע האחרונות על הקושי של משפחות שקראו אותם מביתם.
נורא.
ויושבים בבתי מלון, משפחה, שני ילדים, שלושה ילדים בחדר 15 מטר, כבר שנה, שזה באמת סיוט. דיברנו על זה בהקשר של התוכנית שלנו, בקונטקסט של מה שזה עושה לזוגיות.
נורא.
מה זה עושה
נורא,
עכשיו
נורא
שחוזרים? זה נראה לי גם בום, פצצה כזאת.
וואו, זה מדהים שאתה מבין את זה, כי רוב האנשים חושבים שהבעיה היא רק בהלוך, בפינוי החוצה, אבל כשחוזרים, אז איזה כיף, אנחנו חוזרים הביתה, אנחנו חוזרים למה שהיה בשישה באוקטובר, ובבית התנאים יותר טובים, אנחנו לא תקועים בחדר אחד כל המשפחה, ואנחנו או תקועים עם המשפחה המורחבת, הרבה משפחות היו.
אני אגב מבין את זה, אבל מבין את זה בזכותך. למה אני מבין את זה בזכותך? כשדיברנו פה על המילואימניקים, אז הסברת שזה לא הבעיה רק כשהם יוצאים, זה הבעיה גם כשהם חוזרים.
לגמרי.
ומתנגן לי בראש השיר, שאולי נשמיע, תן לי דקה להתרגל אליך שוב.
זה בדיוק זה, והדקה, כשאנחנו אומרים דקה, זה כמה שבועות טובים, לוקח זמן לחזור ממש. אז גם עם מילואים, וגם כשמפונים, ואתה יודע, גם כשמשפחות נוסעות לרילוקיישן, אז הרבה מאוד מתכוננים להליכה לשם, להלוך, איך יהיה, ואיך הילדים לא מכירים את השפה, ואנחנו רחוק מהמשפחה, ואיך נסתדר בלי חברים, ועבודה חדשה, ויהיה נורא נורא קשה, ולא כל כך מתכוננים לחזור. ומחקרים מראים שהמשברים הגדולים קורים בחזרה.
באמת? מרילוקיישן?
כן, החזור הוא נורא קשה, וגם עכשיו המשפחות של המפונים, החזור הוא נורא נורא קשה. למה זה כל כך קשה? כי אנחנו בהלוך, אנחנו עושים מבחינה פסיכולוגית איזשהו שריר. תחשוב שאתה יודע שאתה הולך לחטוף אגרוף, אז אתה עושה איזה שריר כזה, ואז זה פחות כואב.
דוגמה מצוינת.
נכון?
לא, באמת.
אז ממש מבחינה פסיכולוגית אנחנו עושים איזשהו שריר. שמה זה אומר? זה אומר למשל, אני סלחנית לעצמי בהלוך, אם קצת אני מעגלת פינות, וקצת לא עושה את המטלות שלי, או לא עושה את הספורט שלי, או אוכלת קצת יותר שוקולד, וגם הפרטנר שלי, אם הוא לא ממש עושה את המטלות שלו, ואם הוא מעגל פינות, בסדר, אנחנו במלחמה, אנחנו מפונים, אנחנו בתנאים קשים, או אנחנו ברילוק אנחנו עוזרים ואנחנו
עושים
ככה,
שריר.
עושים שריר ואוספים את העצומות הנפש שלנו ומתמודדים. בחזור, אנשים לא עושים את השריר הזה, כי חזרנו הביתה.
להפך, משחררים.
אמור להיות לי נוח. אנחנו חוזרים לשישה באוקטובר, יש לי את הבית שלי, את החדר שלי, את התחביבים שלי, את החברים שלי. אמור להיות קל. ואז אנחנו בלי השריר. וזה לא קל, כי באמת, קודם כל, לא כל הזוגות היה להם טוב בשישה באוקטובר, אז גם לא תמיד קל לחזור לשם, אבל גם אלה שהיה להם ממש ממש טוב, זה נורא קשה לחזור, זה פתאום, אנחנו צריכים להתרגל שוב למקצב, זה לא היה כמה שבועות, זה היה למעלה משנה, פיתחנו כל מיני הרגלים אחרים, שכחנו קצת את מה שהיה לנו לפני זה, אז צריך פה הרבה הרבה חמלה, גם לעצמנו, לזה שקשה לנו ושזה הולך לקחת זמן.
נשמע אפילו שצריך יותר חמלה מהבית מלון של ה-15 מטר.
ממש, כי זה כאילו מצפים וגם הסביבה כבר לא תומכת. חזרתם הביתה, הכל בסדר. כשהיינו מפונים, אז הסביבה נורא התגייסה. אז קצת חמלה לעצמנו, שזה ייקח לנו זמן, וכשאני אומרת זמן, אני מתכוונת כמה שבועות טובים, ויש אנשים שזה לוקח להם חודשים. חודשים לחזור למקצב של החיים שלי שהיה לפני כן, וגם סבלנות, אז גם לעצמנו וגם לפרטנרים, שגם הם. אז אולי הוא לא עושה את כל המטלות שלו בדיוק עכשיו, ואולי הוא עצבני יותר, פתיל יותר קצר, וגם הוא צריך להתרגל בחזרה לאיך חיים פה, ולהיכנס בחזרה לאינרציה של המטלות, של הבית ושל השגרה. זה ייקח זמן, אז הרבה סבלנות והרבה חמלה.
אפשר בכלל לעשות את זה לבד? כאילו, אני חושב על זה, הרי המדינה מממנת לטיפולים פסיכולוגיים.
למפונים, לא.
אני יודע שלמפונים לא, מדברים על אלה מהנובה, לא עלינו וכולי, אבל נראה שממש צריך לממן לכל המדינה הזאת טיפול זוגי. ממש ככה.
ממש צריך המון המון, באמת תקציבים לרווחה, זה הדבר הבא שהמדינה צריכה להשקיע בו, באמת חוץ מעוד טנקים, עוד טילים, עוד איזה
לצבא. לא, זה בסדר.
מערכות הביטחון שברור לנו שאנחנו צבא קטן וחכם, זה כבר לא צריך הרבה כסף שם, אבל צריך את מערכות הרווחה ממש, כי אין מספיק. ואנשים צריכים, והמפונים צריכים ממש ממש עזרה. אבל יש פה גם עוד דבר, כי גם זה, אנחנו צריכים לעשות את השריר הזה ולהתמודד עם הקושי, אבל גם מצד שני, יש פה הזדמנות. ומשפחות של מפונים שישימו לב לזה, יש פה הזדמנות לעשות איזה שינוי, לעשות תיקון. זה קצת כמו שאנחנו עושים ריסטארט לחיים שלנו, עכשיו שאנחנו חוזרים הביתה.
תמיד את יודעת למצוא את הזווית האופטימית? בבקשה, מה
איזה? זה יכול להיות ממש ממש מוצלח, כי לא לכולם היה ממש ממש טוב בשישה באוקטובר, בוא נגיד שלא לכולם החיים היו, וגם אלה שהיה להם טוב בזוגי שלהם, אז לפעמים, למשל התפקידים הזוגיים, אתה יודע שלכל זוג יש תפקידים זוגיים.
יש שגרה, כן, ודאי.
שמתחלקים, בלי שדיברנו על זה, בתחילת הקשר, ותפקידים זוגיים זה גם הדברים הטכניים, נגיד מי מוריד את הזבל, ומי מתקשר לאינסטלטור כשיש נזילה, וכאלה דברים, ומי דואג לילדים, אבל זה גם בדברים מי שר התרבות שלנו, או שרת התרבות, זאת שקובעת עם החברים, ולצאת, ומסדרת לנו הופעה, כרטיסים להופעה, ומי שר או שרת הכלכלה שלנו, זה שדואג לטבלאות, ביטוחים, לפנסיה, כאלה, תפקידים כאלה, והחלוקה של התפקידים קורית בלי עורך דין, לא מדברים על זה, זה לא מדובר, זה קורה בתחילת הקשר, פשוט כי אחד יותר טוב במשהו, אז קל לו יותר לעשות את זה, ואז הוא מתחיל לעשות את זה, וזה פתאום מתקבע כתפקיד שלו, וזה יכול להיות נחמד, אבל אחרי 10 שנים או אחרי 20 שנה, אנשים מתעייפים, ולא תמיד בא להם את אותו תפקיד שהיה אז טוב להם לפני 20 שנה.
זו הזדמנות לשנות סדרי עולם.
אז יש פה הזדמנות להחליף וקצת לשנות, שזה מאוד קשה לשנות תפקידים זוגיים לבד.
ואנחנו נמשיך לדבר על ההזדמנות הזאת מיד, אחרי הפסקה קצרה, ככה זה הזמנים שלנו, ולשמוע איזה שיר, תני לי דקה להתרגל אליך שוב, תן לי דקה להתרגל אליך שוב, ונחזור.
משפחה ושות.
חזרנו, ממשיכים את הדיון עם דוקטור מיכל צוקר, והיינו בדיוק, קטעתי אותך בהזדמנות. אז איך מייצרים את ההזדמנות הזאת?
אז איך מייצרים? אז האמת שזה נורא נורא קשה. זה לא לפתוח שיחה כזאת, זה הרבה פעמים, לרוב הזוגות זה שיחה מאוד מאוד טעונה. יש הרבה אלבון, למה אני עושה את זה? רוב הזוגות לא זוכרים שהתנדבנו לזה בהתחלה, שאף אחד לא כיוון אליך אקדח ואמר לך שאתה זה שתעשה את זה, אלא עשית את זה כי הרגשת שאתה טוב בזה, ויאללה, עד שאני אסביר לה איך עושים את זה, אני כבר תקתק את זה בעצמי, אז זה נהיה התפקיד שלך.
זה מדהים כמה את צודקת, באמת הדברים השגרתיים ביום-יום, פשוט לשבת ולדבר ולפתוח את זה, זה נורא, כבר בוא, אני אעשה וזהו.
אני אעשה וזהו, זה כבר יהיה יותר קל ויותר מהר, אז לא מדברים על זה, אבל אז צוברים אלבון וזה למה אני עושה, וכבר קצת נדמה שהשני מנצל אותי, כי הוא התרגל לזה שאני עושה את זה, אז לפתוח את זה ולדבר על זה. הזוגות שעכשיו חוזרים הביתה יכולים לנצל את ההזדמנות הזאת שהם חוזרים, קצת כמו לעיצוב מחדש של הבית, לעצב מחדש את הזוגיות ולהגיד בוא נדבר על זה. ואם השיחה לא עוברת טוב, אז כדאי ייעוץ זוגי, לא לעשות את זה לבד, כי בתוך הליווי של הטיפול הזוגי, אז אפשר, זה מרחב מוגן שאפשר לדבר בו גם שיחות טעונות, אבל זאת הזדמנות. לחשוב, אולי מתאים לך משהו אחר, אולי בא לי עכשיו שקצת ייקחו ממני את העול הזה שכבר התעייפתי ממנו, ולהתחלף קצת בתפקידים. ואם עושים את זה, אם מתחלפים בתפקידים, אז הרבה הרבה סבלנות, כי השני, הוא לא יתאמן כמוך 20 שנה בתפקיד הזה, אז אולי הוא לא מיומן לגמרי, אולי יצא לו קצת עקום.
כן, כשהוא מוריד את הזבל, זה לא ילך לו כמו ש...
זה לא יהיה בדיוק, זה יתפרק בדרך, או אולי משהו, הוא לא יהיה ממש טוב, או אם את רוצה שהוא יארגן לכם דייטים, אז בואי, את תמיד עשית את זה 20 שנה, הוא לא ממש פיתח את המיומנות הזאת, אז קצת לעשות חפיפה, בעברת תפקידים, ולעזור לו, ולעשות ביחד, עד ש... אבל לא לוותר על האפשרות, על ההזדמנות.
בוא ניקח גם מילה על הילדים, על מה שעובר עליהם, וכאבא לשני מתבגרים, הרי הם לא שותפים בכלום החבר'ה האלה, כן? זה לא משנה מה, ואני רוצה להתגאות במערכת חסים מאוד טובה עם הילדים שלי, אבל כשהם מגיעים לעומק, סבבה, סבבה, כן, חיה, איך זה, מה קורה, הכל סבבה, הכל זה, וברור שזה לא תמיד ככה.
שהם לא משתפים, שהם סגורים.
ברור, איך גורמים להם, או להבין שהם בסדר.
כן.
ומה עובר עליהם שם?
כן, אז קודם כל, אם הם בגיל ההתבגרות, אז באמת זה קצת טוב שהם לא משתפים, כי זה קצת התנועה הזאת שבגיל ההתבגרות חייבים לעשות, של להדוף קצת את ההורים, קצת תנועה של ההרחקה שמתבגרים עושים כדי לגבש את הזהות העצמית שלהם.
גם הורים מגניבים כמוני.
זה לא נעים להורים, זה מאוד לא נעים, אבל זה ממש ממש תנועה חשובה שהם חייבים לעשות כדי לזהות איפה הם נגמרים ואתה מתחיל.
אני חייב שתסבירי לי את זה. זאת אומרת, השאיפה שלי שהילדים שלהם מתבגרים ישתפו אותי, ואת אומרת לי, זה טוב שהם לא משתפים?
כן, אז עד גבול מסוים, כי כמובן אנחנו רוצים לדעת מה קורה להם, ואנחנו רוצים להיות כתובת עבורם אם הם במצוקה או משהו כזה, אז תכף נסביר איך עושים את זה, אבל קודם כל לא להעלב, כי זה שהם לא משתפים אותך, זה קצת בגלל שהם בגיל הזה, שאתה יודע, גיל ההתבגרות היום זה לא 12 עד 16, כמו שהיה פעם, זה 9 עד 30, זה ההגדרות המקצועיות היום לגיל ההתבגרות.
אז החבר'ה הצעירים פה שותים אותנו, הם בגיל ההתבגרות.
הם עדיין בתוך זה, אז טנטרומים וזה, כן? אז זה קשוח. אז קצת לא להעלב מזה, להבין שזה לא נגדנו, אלא באדם, הם חייבים לעשות את התנועה הזו בשביל לגבש את עצמם. אבל אם אתה באמת רוצה שהם ישתפו אותך, אז קודם כל מודלינג. האם אתה משתף מעצמך כשאתה בא הביתה, מה היה לך בעבודה היום, מה שמותר לספר?
מה אני צריך להפל להם את המצוקות שלי?
לא את המצוקות, את הזאת שרבת איתה על הספל קפה במשרד, או את הדברים החמודים, את הרכילויות, או את השכנה שפגשת והתפדחת שלא זכרת איך קוראים לה, דברים כאלה. לשתף משהו רגשי שקרה לך היום.
אוקיי.
אז בקטנות כאלה. וגם אם אתה בזוגיות, אז האם הם רואים אותך משתף את אמא שלהם, או את מי שבזוגיות איתך, האם הם רואים שאתה משתף אותה בדברים? האם זה דבר שהמבוגרים עושים אצלנו בבית? שיתוף. האם שפת השיתוף היא משהו שקורה אצלנו בבית? ואפשר להתחיל עם זה כשהילדים בני 4, ואתה לוקח אותם מהגן, במקום לחקור אותם חקירת שבק, איך היה לך היום.
ומה למדתם היום בגן.
כן, שהוא לא אומר כלום.
מה היה בטריגונומטריה בגן.
כן, וגם מה הוא זוכר ב-4 אחרי צהריים ממה שהיה ב-10, אז חקירה כזאת, במקום זה לספר לו משהו קטן כל יום על מה שהיה לך, שהוא יראה שאתם מספרים, ההורים ביניכם, ואז הוא ירצה גם, כאילו משהו שמכניס את שפת השיתוף הביתה.
טוב, ולאלה שלא שמעו אותך כשהילדים היו בגן, ורק היום מנסים...
אז גם עכשיו, וגם הדבר השני זה איך אתה כן מגיב כשהם אומרים משהו. אם היא בגיל ההתבגרות, והיא מתחילה לצרוח כי קרה לה אסון כמו נקראו לה גרביונים או משהו כזה, ואתה אומר לה, מה דרמטית, מה היסטרית, למה...
לא תשובה טובה.
פחות תשובה טובה.
אני חשבתי שאני אבא מודל האבות.
פחות זה, פחות להגיד לה שזה שטויות.
אבל הם עושים עניין מכלום.
הם עושים עניין מכלום.
אז צריך להגיד להם, לא?
גם הם חושבים שאתה עושה עניין מכלום.
ברור.
מה הדברים שמטרידים אותך? באמת דברים ממש לא חשובים.
אוקיי,
אז לראות מנקודת מבטם שכרגע זה נורא והיום וקרה לאסון, ואיך היא יכולה ללכת ככה לאירוע של הכיתה, ואז להיות אמפתי לדבר הזה. זה לא אומר שאני ישר הולך ומוציא כספים וקונה חדש, אבל, כי אולי אני לא יכול, אני כן מחזיק את הגבולות שלי, אבל אני יכול להיות אמפתי, להחזיק את הגבולות עם צער על מה שקרה לך, עם חיבוק,
אוקיי.
כזה. אז ההורים לא כל כך מגיבים טוב כשילדים כבר משתפים. וגם הילדים המתבגרים הם הרבה נמצאים בחדרים, עם האוזניות, תקועים במסכים.
נכון.
ואז כשהם כבר יוצאים משם, בדרך כלל הם שומעים, למה זרקת את הנעליים בסלון, מה עם השיעורים במתמטיקה, מה, כי נכון, איפה המגבת?
אבל זה קצת התפקיד שלנו כהורים.
איך זה תפקיד? זה לא גורם באמת להזיז את הנעליים ואת המגבת, זה לא התפקיד. התפקיד הוא שהם ישמעו שאיזה כיף שהם באו, ואז הם ירצו לצאת מהחדר יותר. והם יורידו את האוזניות יותר. איזה בן אדם מבוחן מציאות תקין מוריד את האוזניות כשמשהו שומע, זה...
לחבק אותם יותר.
לחבק אותם, להגיד מילים טובות. הם יוצאים כל כך מעט, אז כל פעם שהם באים לתדלק במקרר, זה מה שהם עושים. הרי בגיל הזה הם באים למקרר.
ונוהמים כזה, איזה נהימה כזאת.
במקרה תהיה ליד המקרר, ותמצא משהו חמוד להגיד, ולא על הנעליים בסלון. זה יעבוד.
אוקיי, בסדר גמור. אני הולך לעשות ריסטארט עכשיו.
לגמרי ריסטארט.
בסדר גמור. דוקטור מיכל צוקר, כרגיל, זה היה נושאים מורכבים, עוברים באופטימיות ובכיף גדול. תודה רבה לך שבאת.
תודה לך.
טוב, הגענו לסיומה של התוכנית. אנחנו המשכנו ודיברנו היום על הנושא המורכב והחשוב מכל, על הילדים שלנו. דיברנו עליהם בהקשר של חשיפתם לסביבה הלא פשוטה של הליכי גירושין, וגם על, בכלל על משברים בתוך הבית, כמו שדיברנו על המפונים שחוזרים הביתה, ומה עובר על המפונים, על המשפחות ועל הילדים. דיברנו בנגיעה, התכוונו יותר, אבל הזמן לא הותיר לנו, על נושא הניכור ההורי, איך ניתן לפתור או לסייע להתגבר על התופעה הכל כך קשה הזו, ואני מבטיח, יהיו עוד תוכניות בנושא. ראינו ביחד שכמעט כל צומת, כל החלטה שקשורה בילדים ובסכסוכי משפחה, הופכת בקלות למהמורה משפטית עמוקה ומורכבת. ראינו את זה גם בסוגיית האימוץ הכל כך ייחודית שדיברנו עליה היום. ניסינו לבחון את כל הנושא הזה מנקודת מבט אולי קצת אחרת, לתת גם הבנה משפטית, גם כלים משפטיים, גם כלים טיפוליים, איך להתמודד עם כל הסוגיות האלה, וכל מה שקשור בילדים, בסכסוכי משפחה, בהליכי גירושים, איך להפחית את הפגיעה בהם, והעיקר איך לא לערב אותם בכל הסכסוך הזה. ועם כל הקושי זה ניתן, זה בר ביצוע, אם עושים את זה נכון. דיברנו כמובן על הסוגיה הרגישה של האימוץ, ראינו כמה מורכבות יש בזה, כמה יש צורך לאזן בין הרצון של הילד המאומץ לדעת מי הם הוריו, לבין ההתנגדות לעתים של ההורים שמסרו לאימוץ, שלא רוצים את הקשר הזה, שלא רוצים להיחשף. אז תודה, תודה, תודה לעורכת הדין מאיה וייסמן, שתרמה לנו היום מניסיונה, מהתיקים שהיא טיפלה בהם ומהגישה הבלתי מתפשרת שלה לפעול תמיד לטובת הילדים. במקרה שלה זה כבר לא הייתה ילדה קטינה, זה כבר הייתה ילדה בת 50 כמעט. ותודה כמובן לדוקטור מיכל צוקר, אשר פעם אחר פעם תורמת לנו מהגישה ומהרוגע שלה, וכל זאת בנושאים הכי טעונים וקשים להתמודדות. אני יודע מן התגובות שלכם כמה היא עוזרת לקהל המאזינים והמאזינות. ותודה לטכנאי שלנו יוני קחתה, תודה למפיק של התוכנית צח שמעון. אני תמיד מחייך שאני עם שניכם, אתם צמד חמד. תודה לכם שהזנתם, אני הייתי עורך דין אור גלאון, מחכה לכם כל יום שלישי ב9 בערב, משפחה ושות, ערב טוב.